מאסטרים. המרצים הטובים בישראל מגיעים אליכם עם קמפוס IL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת המאסטרים של קמפוס IL. אנחנו היום בפרק חגיגי במיוחד לכבוד ה-1 בספטמבר, ובחרנו ביום הספציפי הזה כי אין רגע מתאים ממנו לעצור ולדבר לעומק על הדבר המופלא והקצת חמקמק הזה שנקרא למידה. ה-1 בספטמבר הוא כמובן רגע שנקשר תמיד לתלמידי מערכת החינוך שחוזרים לספסל הלימודים, או שלא, לגנים שמתחילים, לחופש הגדול שמסתיים, או שלא, אבל אנחנו פה כי אנחנו מאמינים שכיום למידה היא לא רק בית ספר, או אקדמיה, או הכשרה מקצועית. למידה נמשכת לאורך כל החיים. יש שיגידו שהיא ממש הכרח עבור כולנו, בוודאי בעידן פוסט-קורונה, בוודאי במציאות של בינה מלאכותית, שהיא ידיעת הקרוא וכתוב של המאה ה-21, ושכולנו חייבים ללמוד איך ללמוד. אז אם מדברים על ללמוד איך ללמוד, בפרק הייחודי הזה נארח שתי נשים אקדמיות, חוקרות מובילות, שהחליטו להעמיק בסוגיה המרתקת והכל כך חשובה הזו, וגם להנגיש אותה לקהל הרחב. איתי באולפן נמצא דוקטור ננה אריאל, חוקרת ומרצה לרטוריקה מאוניברסיטת תל אביב, שעומדת מאחורי הקורס ללמוד איך ללמוד, קורס שפתוח לכולם בחינם בקמפוס IL. אהלן ננה, כיף להיפגש.
תענוג להיות פה, סף.
ואנחנו נפגוש פה גם את פרופסור ברברה אוקלי, חוקרת ומרצה ואחת המומחיות העולמיות הגדולות בתחום הלמידה. בין היתר היא יצרה את אחד הקורסים הדיגיטליים הנלמדים ביותר בעולם, הקורס Learning How to Learn, שעליו מבוסס הקורס הישראלי. עם פרופסור אוקלי שוחחנו, ננה ואני, לפני השידור הזה, ואנחנו נשלב בתוכו תובנות וטיפים חשובים על למידה ששמענו ממנה. ולי אגב קוראים אסף וייס, אני מנהל את קמפוס IL, פרויקט הדגל בתחום הלמידה וההשכלה שהוקם בשותפות אסטרטגית בין מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. 500 קורסים דיגיטליים בחינם, בזמן, במקום ובקצב שלכם. אבל לפני שאתם רצים ללמוד ולהתפתח מכל הטוב הזה, בואו נדבר עם ננה על איך לעשות את זה. אז אני אשמח שנתחיל במשהו אישי. בדרך כלל אני שומר את זה לסוף. איתך זה תמיד נחמד להתחיל עם זה, ככה עשינו גם פעם שעברה. אני אשמח שתשתפי אותנו במשהו שלמדת לאחרונה, שדווקא לא קשור לתחום העיסוק שלך.
אוקיי, אז בזמן האחרון אני לומדת צרפתית. אני לקראת נסיעה לצרפת של כמה חודשים, ויש לי כבר בסיס טוב בצרפתית, אבל מה שגיליתי בזמן האחרון זה שיש לי פערי ידע די רציניים. אני מבינה צרפתית, לא רע, אבל הדיבור שלי, כשאני מנסה לדבר, זה מאוד מאוד מקרטע. רק אל תבקש ממני להגיד משהו עכשיו. בונז'ור. אז יש באמת את הפער הזה שמדהים אותי כל פעם מחדש, בין החשיפה הפסיבית לידע שיש לאנשים, לבין היכולת להפעיל אותו בצורה אקטיבית. אז אני נחשפתי שנים לצרפתית. אני יכולה לראות סרט בלי כתוביות, אני יכולה לקרוא דברים די מורכבים, אבל ברגע שאני מנסה לדבר, זה עוד לא שם. והצרפתים גם מאוד מאוד שיפוטיים. אז זה מאלץ אותי לצאת מאזורי הנוחות שלי של רק להקשיב ורק לקרוא, לדבר, לעשות טעויות, הרבה טעויות, להישמע מוזר, להישמע קצת מביך, אבל אין מה לעשות, אין קיצורי דרך. בינתיים אין שום בינה מלאכותית שאני מכירה שיכולה לגרום לי לדבר צרפתית שוטף, ופשוט אין לי ברירה אלא להתאמן, והרבה. אבל האמת, אסף, אתה תמיד שואל את השאלה הזאת אנשים אחרים, אז תן לי פעם אחת לשאול את השאלה הזאת אותך, מה אתה למדת בזמן האחרון שלא קשור לתחומים שלך.
איזה רגע דרמטי. באמת היא ש-40 פרקים אני מחכה כבר שמישהו יפנה אליי את השאלה הזו, לאמיר ולי היו התערבויות מתי זה יקרה. האמת היא שאני התחלתי בזמן האחרון ללמוד לנגן ביוקללי. ניגנתי שנים בפסנתר, ולצערי אני לא מגיע לזה. אני מאוד מאוד אוהב לנגן, אני מאמין שיש בזה ממש אלמנט מדיטטיבי בנגינה, במיוחד במציאות של הפרעת קשב קולקטיבית, לעשות משהו לאורך זמן באופן קבוע שמפעיל אזורים אחרים במוח, ממש מנתק אותנו מאובססיית הריכוז היומיומית. זה דבר שמאוד מאוד חסר לי, פסנתר לא ריאלי כרגע, ויוקללי זה בעצם בחירה די פרגמטית. הלכתי מכל הכלים בעולם על כלי די קל, טוב שלא בחרתי במשולש. וברור שיש וירטואוזים ביוקללי, ואני לא מכוון לשם, מכוון רק ללמוד כמה אקורדים ולדעת לנגן, לא משהו מורכב מדי, כי ברור לי דבר אחד, אני לא אצליח להביא את עצמי, בטח בנקודת זמן הזו של חיי, להתמדה ולהשקעה הנדרשת בשום כלי אחר.
את יודע, בקורס ללמוד איך ללמוד, החלטתי להגשים חלום וללמוד גיטרה בס. ותיעדתי את תהליך הלמידה שלי, שגם מוצג ללומדים בקורס, ואני חייבת להגיד שהזמן שבו הייתי מחויבת לתיעוד, היה הזמן שבו הכי התקדמתי בלמידה של הגיטרה, ועכשיו הרבה יותר קל לי לחפף. ואני חושבת שעבור הרבה אנשים, הבעיה הכי גדולה בלמידה היום, היא לא רק הלמידה עצמה, אלא איך בכלל להגיע אליה בעידן של הסחות דעת בלתי פוסקות.
זה לגמרי עניין רציני, הסיפור הזה של התמדה, הוא כל כך קשה, והוא הופך להיות עוד יותר קשה לדעתי במציאות של למידה דיגיטלית. אנחנו מסתכלים אפילו בדוגמה קטנה אצלנו בקמפוס האל, מאות אלפים נכנסים לפלטפורמה, מתרגשים מהאושר הזה, הנה כן, אני יכול עכשיו לרכוש מיומנויות ולהרחיב אופקים, ורק תקליק ותירשם, והם נרשמים בהמוניהם ומתחילים בהמוניהם ונושרים כמו זבובים, כי זה ממש ממש קשה כשאין מסגרת. אז שאלנו את ברברה, מה דעתה, ואיך אפשר ללמוד באופן עצמאי.
A big thing to do right off the bat is to get rid of all distractions so you focus more deeply when you're trying to learn and get yourself like really motivated to actually learn. If you sat down and somebody told you, I'm going to give you $1,000,000 if you will just learn this thing in the next half an hour. You know, you probably would learn a lot faster than if you weren't given this kind of reward. But we can play mental tricks on ourselves to try to get ourselves more focused and so forth. Now, I mean, we have to face reality as well. It's really painful. And it's not a lot of fun sometimes to go for prolonged periods where you're really anxious and stressed and so forth. Short periods of stress can actually enhance your learning. But, you know, so a little bit of balance where you're having short periods where you've got peak and optimal concentration built in with, you know, a nice little break, mental break. So the Pomodoro technique, for example, of Francesco Cirillo, where you just get rid of all distractions, focus as intently as you can for 25 minutes, then take a 5-minute break. That is a really, really good way to approach your learning. You think, if I just concentrate for 5 hours, I'm going to get way much, you know, a lot more done than if I took those 5-minute breaks during those. But you'll see those 5-minute breaks actually allow your brain to process what you've just been learning. So you end up being more productive by taking the break.
אתה יודע, גם אם לא משתמשים פיזית במכשיר של הפומודורו שברברה מדברת עליו, שהוא מין טיימר לבישול בצורת עגבנייה, שאין בו שום התראות, אלא רק מדידת זמן, ולכן הוא יכול לעזור ללמוד בלי הפרעות, עצם הרעיון הזה של למידה במנות קטנות יכול מאוד לעזור. כי אתה יודע, אנחנו בעידן של בינג'ים, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, עכשיו נקדיש יום של בינג' ללמידה, ועכשיו בינג' של שעות לנטפליקס או לכל דבר אחר. אבל לעתים קרובות, מנות קטנות של למידה ושל הפוגה יכולות לעזור ללמוד הרבה יותר ממראטון דחוס. גם בגלל שריכוז של 25 דקות ברצף מתאים להרבה סוגים של למידה, וגם בגלל שההפסקות האלה בין מקטעי הלמידה עוזרות לאבד את מה שלמדנו, בדיוק כמו שברברה אמרה. זה נקרא אפקט הריווח. עכשיו, נכון שיש דברים שצריך ממש לצלול אליהם כמה שעות כדי בכלל להגיע למצב הנפלא הזה של הפלואו, הזרימה, התחושה הזאת שאנחנו על הגל, ממש בתוך משהו ושום דבר לא יכול להסיח את דעתנו, כשאני כותבת משהו, אני לפעמים צריכה באמת כמה שעות טובות פנויות בשביל זה. אבל באופן מפתיע, דווקא כשיש לי לפעמים יום מגוון עם כמה סוגים של עיסוקים ומקטעים קצרים ללמידה בין לבין, לפעמים אני לומדת יותר טוב, כי זמני הלמידה איכשהו תחומים בזמן ולא מתמסמסים. אבל בכל מה שקשור ללמידה אונליין, יש מספיק מחקרים שמראים שאנשים שלא לומדים קורסים דיגיטליים לבד, אלא יחד עם אחרים ומתחייבים יחד ללמידה, מצליחים להתרכז הרבה יותר ולהתקדם ולסיים את הקורסים.
אז יש טכניקות להתמודד עם הסחות דעת, ובקורס צריך להגיד את מרחיבה עליהן עוד יותר, ולכן נמליץ מפה ללמוד את כולו. אבל גם אם הצלחנו לנצח את הפרעות הקשב, עדיין יש מרחק מאוד גדול עד היכולת להפוך את הלמידה להרכל יציב, איתן, שנמשך לכל אורך החיים שלנו. שאלנו את ברברה, מה בעיניה הופך למידה לאורך החיים למוצלחת? הייתה לה תשובה מרתקת בעיניי. בואו נשמע אותה.
Oh, that's a really tough question because it's so different for everyone. For me, sometimes I feel like lifelong learning is simply a process of you're standing in front of this gigantic, you know, waterfall that's falling over you and you're trying to like drink as much as you can without getting sick. I mean, there's many ways to look at this challenge, but for me, I think a big thing is I like to be around people who are interested in things and I like to learn from people. And I know that we often can say that everybody is, they have value and they really do. But at the same time, I do find it really difficult to sit and just spend a lot of time with someone who's talking about getting their nails buffed, you know, or is something like this. I liked talking with people who are really interested in things. And I think that people who are like that are also, they're not the kind of old, you know, when they get old, they aren't like, I said it this way, and this is the way you're going to do it. You know, they're more, if you're a learner, you're more flexible and you're more open. And, you know, I want to be like the people I like hanging out with. And so that means keeping myself open to learning. And is it always fun? No. Sometimes I will start a book and it will start really well. And then it will get really bad. And sometimes I will just put it away. But other times I'll say, you know, this is actually a subject that I should know more about. And so I'll make myself finish it or make myself finish the course. And almost invariably, sometime later, I'll be talking to someone and I'm like, well, you know, in 1879, there was actually this case, and it was extremely similar to what you're talking about now in the online world. And it's just amazing how what you know, no matter what it is, can become useful and interesting for what you're working on or what other people are working on.
אתה יודע, התשובה של ברברה באמת מרתקת בעיניי, כי היא בעצם אומרת, למידה לאורך החיים זה לא רק מה שבוחרים ללמוד, למידה זה חשיפה לצורת החשיבה של אנשים אחרים. ומי שלא מקיף את עצמו באנשים מעניינים שאפשר ללמוד מהם ולהתפתח דרכם ונשאר מסוגר בתוך עצמו, פשוט יהיה קלו בכלא של התודעה המוגבלת שלו, כי התודעה של כולנו מוגבלת, בוא נודה. ובמקרה הטוב הוא יתגעגע לעבר או יראה כל שינוי באור שלילי. ובצדק ברברה קצת מלגלגת פה על גישה כזאת, שהיא פשוט גישה לא סקרנית. לא סקרנית כלפי אנשים אחרים ולא סקרנית כלפי התפתחויות בעולם. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להיות ביקורתיים כלפי חידושים ודברים כאלה, אבל זה כן אומר שפתיחות לשינוי, ובמיוחד פתיחות לצורות חשיבה שגורמות לי לערער על המובן מאליו של עצמי ולזוז מאזורי הנוחות שלי, היא חשובה במיוחד ללמידה. היא חשובה גם ללמידה של דברים ספציפיים, וגם ללמידה על חשיבה של אחרים, שהיא יכולת חשובה מאוד גם לאזרחים ואזרחיות בדמוקרטיה.
לגמרי, איזו תובנה חשובה, וזה באמת להקיף את עצמך לא רק באנשים מעניינים שאפשר ללמוד מהם, אלא גם באנשים שונים ומגוונים שיאתגרו יום-יום את האקסיומות שאתה מאוד רגיל לחשוב באמצעותם, כי אנשים מטבעם נוהגים לרהט את חייהם באנשים שדי דומים להם, לגור ליד כאלה שחושבים כמותם, לשלוח את הילדים שלהם למסגרות כאלה.
לחיות בתיבות תדהוד ברשתות החברתיות.
בכלל, הרשתות החברתיות עשו מזה קריירה. אז אם דיברת על פיתוח גישה סקרנית, בואי נגיד מילה על התחום המסקרן הזה, שנקרא סקרנות. למה היא כל כך חשובה?
תשמע, זה לא רק שסקרנות היא חשובה ללמידה. אפשר להגיד שסקרנות זה הגביע הקדוש בעולם הלמידה היום. אז מה זה בכלל, מה זה סקרנות? סקרנות זה איזשהו מנגנון מנטלי שדוחף אנשים לחקור וללמוד בלי שום תגמול חיצוני. כי בדרך כלל כשאנשים לומדים משהו, מה שנותן להם מוטיבציה ללמוד הוא איזשהו תמריץ או תגמול. למשל, אני לומדת צרפתית כי אני יודעת שזה יעזור לי לתקשר בצורה שוטפת בצרפת. או מישהו לומד תוכנה כי הוא מקבל על זה תשלום. או מישהו לומד איזשהו מקצוע כי הוא יודע שזה ישמח את ההורים שלו. אבל בלמידה מתוך סקרנות, סקרנות לשמה, זה די מדהים. התגמול שאנחנו מקבלים על הלמידה הוא עצם הלמידה. זאת אומרת, הלמידה מניעה את עצמה, והיא הופכת להיות משהו שפשוט אי אפשר להפסיק לעשות אותו. ואני מניחה שהרבה אנשים נתקלו בזה, או ירגישו את זה למשל, כשהם נתקלו במשהו באינטרנט, ופשוט תמשיכו לחקור ולהיכנס למנהרה הזאת, אפילו שהדבר הזה לא נחוץ להם לשום דבר. ולמען האמת, כולנו חווינו את זה כשהיינו ילדים קטנים. הרשינו לעצמנו לחקור דברים גם בלי לדעת מה התועלת שלהם. עכשיו, בגלל שסקרנות מניעה את עצמה, היא יוצרת מוטיבציה מתמשכת ללמוד משהו, גם בלי לקבל שום תמריץ או תגמול, וזה העניין.
צריכה להיות סיבה כשלעצמה.
בדיוק, בדיוק. אנחנו לא חייבים להיות סקרנים כלפי משהו שאנחנו כבר יודעים מהו, שמלכתחילה מועיל לנו. אפילו לא משהו שמלכתחילה מוצא חן בעינינו. אנחנו יכולים להיות סקרנים כלפי דברים שפשוט מטרידים אותנו, או מעצבנים אותנו, אפילו דוחים אותנו, ועדיין אנחנו נמשכים להבין אותם, לחקור עליהם. ואגב, גם הסקרנות עצמה היא לאו דווקא רגש שאפשר לקרוא לו רגש חיובי. יש למשל חלק מהמחקרים על סקרנות שטוענים שסקרנות נובעת מסוג של תחושה של מחסור. זאת אומרת, משהו חסר לי כמו מין חידה כזאת שאני חייבת לפתור, והתחושה הזאת מניעה אותי להמשיך לחקור ולפצות על החוסר הזה. אז סקרנות דורשת בעיקר פתיחות, פתיחות לחקור דברים, גם אם הם לאו דווקא מעניינים אותי או נעימים לי בנקודת הפתיחה, כאלה שאני אפילו עדיין לא יודעת אם הם יועילו לי, אבל עצם המנגנון החזק הזה של הסקרנות לפעמים יכול להוביל אותנו לגילויים שפשוט לא היינו מגיעים אליהם בשום דרך אחרת.
וואי, זה מרתק מה שאת אומרת, וזה מהדהד לי רעיון יהודי כמובן של לימוד לשמה, לא כאמצעי. ואגב, גם בחזון של קמפוס אל, יותר משחשוב לנו מה לומדים בדיוק לומדים, חשוב לנו שהם ילמדו למידה כתכלית בפני עצמה.
אתה יודע, הפילוסוף של החינוך ג'ון דוי אמר, הלמידה היא לא הדרך לאן שהוא, היא היעד. הלמידה היא היעד.
איזה יופי. אז אנחנו מדברים פה על למידה במובן הרחב, אבל בואי כן נגיד מילה רגע לתלמידים בבית הספר. כהורה לילדים מאוד מאוד מעסיק אותי מה המקום של לחץ, של מבחנים, של ציונים, אל מול הגישה, יש שאומרו הטרנד, לוותר עליהם, מתוך בוז לסטנדרטיזציה, לרצון לא להכביד עליהם יותר מדי, לא להלחיץ אותם. תעודות הרואי היום בבית ספר יסודי לפחות נראות כמו פינת ליטוף. ושאלנו את ברברה על זה, והתשובה שלה הפתיעה אותנו. בואו נשמע.
So there are several challenges here. For many, many years, teachers have said, we do not want to stress our children, that any kind of stress is really bad. But it turns out that when it comes to stress, there's this idea of like there's an arc. Too little stress and you just fall asleep, you know, or you're super bored. Too much stress and you're just so wired, you can't hardly even focus. But a little bit of stress is actually very helpful. In fact, it releases certain, you know, stress hormones and so forth that in small amounts can actually help improve your ability to focus and maintain attention. So as it turns out, research has shown that one of the most effective ways to help people learn is to give them tests. So if you spend 1 hour taking a test versus 1 hour studying, you'll learn a lot more during that 1 hour of taking a test. And that's even if you don't actually get the answers to the test. Whether we like it or not, if a child is like preparing for something that's a little nerve-wracking, they got this test, they will actually learn it better, especially if they're using what's called retrieval practice, which is ensuring that when you learn something, you're not just looking at it on the page, but you could actually look away and retrieve that idea from your own memory, not from the page. Or you can work problems from your own memory, not by looking at example problems. If you think about it, that alone, that retrieval practice is a form of testing. You're testing yourself. It's low stakes testing. But this low stakes testing, as it turns out, is one of the best ways to prepare for higher stakes testing, the kind of testing that a teacher does in a classroom.
הרעיון הזה שמבחנים הם לא בהכרח גרועים, כמו שאנחנו חושבים לפעמים, ושהם כן עוזרים ללמוד, הרעיון הזה קשור לאחד המושגים החביבים עליי בתחום הלמידה, של רוברט ואליזבת ביורק, המושג עקבות טובות, או קשיים רצויים, desirable difficulties. וזה אומר שלפעמים אנחנו חייבים לקשות על עצמנו בכוונה כדי ללמוד. למשל, לבחון את עצמנו ולעשות טעויות, או לשוחח על משהו שלמדנו ולהסתכן ולצאת אידיוטים, במקום רק, למשל, להמשיך לקרוא משהו או לצפות במשהו בצורה פסיבית, ולהיות לפעמים באשליה שאנחנו לומדים. אז לפעמים זה הפוך מהאינטואיציה, כי חינכו אותנו אולי שזה לא טוב לטעות, ושלא כדאי לעשות את זה, אבל כשזה קורה, כשאנחנו בוחנים את עצמנו וטועים בתוך תהליך של למידה, ולא רק במסגרת מבחן רשמי עם ציון שבודק תוצאה של למידה, זה בדיוק מה שמאפשר לאנשים באמת ללמוד ולא להיות באשליה של למידה. עכשיו, בכלל, לא תמיד מה שנראה לנו אינטואיטיבית נכון בלמידה הוא בהכרח נכון. ולפעמים יש לנו כל מיני הרגלים שאנחנו צריכים לעשות להם מה שנקרא היום unlearning. Unlearning זה לעשות עדכון של כל מיני הרגלי למידה בעייתיים כדי באמת ללמוד. עכשיו,
למחוק באיזה?
אז זהו, unlearning זה לא בדיוק לעשות undo למשהו שלמדת, כי זה לא בדיוק אפשרי, אי אפשר למחוק משהו מהזיכרון, זה לא מדע בדיוני, או לפחות בינתיים אי אפשר, אבל זה כן דורש להתגמש, וזה דורש להיות מוכנים בכל שלב לחשוב מחדש על הידע שלנו, ובעיקר על הידע שלנו על למידה, משהו שנקרא מטקוגניציה, הידע שלנו על תהליכי החשיבה שלנו. והגמישות הזאת, היכולת לעשות unlearning, היא חשובה במיוחד בעולם כל כך דינמי, שכל הזמן משתנה, שיש פה כל מיני דברים שצריך כל הזמן להסתגל עליהם מחדש, והיא דורשת מאיתנו לא להתמסר פשוט לכל מיני הרגלים נוחים שלא בהכרח מקדמים למידה, או אפילו לפעמים מזיקים לה. אז לפעמים צריך לקבל את זה שלמידה צריכה להיות קצת מלחיצה ולא נוחה, אין מה לעשות.
עקבות טובות, unlearning, נשמע מרתק. אני חייב להודות שזה דוקר בעיניי את אחת מנקודות הקשל העמוקות של למידה דיגיטלית, כי כשאנחנו ניגשים למחשב או לנייד, יש לנו איזושהי ציפייה לדעתי שמתוחזקת על ידי תעשייה אדירה לחוויית משתמש נורא נורא קלה, frictionless כזה, smooth, מאוד נעימה, בממשק חווייתי, חסר חיכוך, בלי מאמץ. ובקמפוס למשל צריך להוסיף את זה שגם הקורסים בחינם, אז גם אין את החסם הזה של עלות. נראה לי שכל דבר משמעותי שאנחנו לומדים בחיים, תקני אותי אם אני טועה, והאמת היא שגם דוקטור שמעון אזולאי דיבר על זה פה באחד הפרקים של המאסטרים, כנראה כרוך במאמץ, ולפעמים אפילו בזיעה ובקושי, ובמקרים מסוימים אפילו סבל. נגענו בשיחה עם ברברה, בנקודה הזו, ובהקשרים האלה, בואי נשמע מה היה לה לומר.
So you mentioned that all learning isn't fun. It isn't always fun. But of course we want to try to aim towards making things fun. But the biggest challenge I think in learning today is we often tell people, follow your passion. But what passions develop about what you're good at. So lots of people are good at the same things. So if you follow your passion, you're going to be going right out there towards a career that everybody else is aiming at as well. So I always like to say, don't just follow your passion and do what's easy. Do deliberate practice. Broaden your passion. Start with things that seem to be difficult, and they may be at first, but they will get easier. And by broadening your passions, the world will become yours.
טוב, מה שברברה אומרת פה פשוט אדיר בעיניי, כי הרבה פעמים אומרים לנו ללכת בעקבות מה שאנחנו אוהבים ומשתוקקים ללמוד. אבל היא אומרת, רגע, תשוקה זה דבר דינמי. תשוקה זה דבר מתפתח. לפעמים נדמה לנו שאנחנו משתוקקים ללמוד משהו, אבל בעצם אנחנו מובלים. אנחנו מובלים על ידי כל מיני ציפיות משפחתיות, ציפיות חברתיות, נורמות חברתיות, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה שיש עוד אפשרויות. אתה יודע מה? אולי לפעמים אנחנו אפילו מספרים לעצמנו שאנחנו משתוקקים ללמוד משהו, כי פשוט קל לנו ללמוד את הדבר הזה. אבל רגע, בואו נבדוק גם כיוונים שנראים אולי קשים, פחות אפשריים, לא מיידיים, ונראה אם אחרי שנתנו להם סיכוי, תתפתח אצלנו תשוקה כלפיהם. אז הייתי אומרת שיש נניח למידה שהיא כמו אהבה במבט ראשון, משהו שאתה מתחיל ואתה יודע שאתה אוהב ללמוד אותו ורוצה ללמוד אותו, אבל יש גם למידה שבה המפגש הראשון לא כל כך ורוד, והתשוקה מתפתחת ככל שמעמיקים במה שלומדים. עבורי, באופן אישי, הרגעים הכי כיפים בלמידה הם רגעים שבהם משהו קשה ומתסכל הופך להיות מרתק, בזכות העובדה שהשקעתי בו זמן ונתתי לו צ'אנס והעמקתי בו.
איזה יופי. אז דיברנו על למידה לאורך החיים, ונגענו גם קצת במערכת החינוך ובגילאים יותר צעירים, אבל למען האמת אנחנו מתחילים ללמוד הרבה 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 יותר מוקדם. תינוקות הן הרי מכונת למידה מדהימה. נדמה שאנחנו רק מקלקלים אותה עם השנים. כן, רובינסון, חוקר החינוך הנודע והמנוח, אמר פעם הרי שבשנותיו הראשונות התינוק לומד לדבר וללכת, ואז מרגע שהוא נכנס לבית ספר, הוא לומד בעיקר לשבת ולשתוק. שאלנו את ברברה, מתי נכון להתחיל ללמוד איך ללמוד?
My personal belief is that the earlier the better. So you can start teaching ideas about effective learning, you know, pretty much not too long after they begin to talk and to walk and so forth. I mean, I started at age 26 and became a distinguished professor of engineering, but I'm not some super polymath or something. I really am not. I just like learned how to learn the material. And if I'd learned how to do that much earlier, I wouldn't have struggled so much. So what you need to teach a child, and you can use these visuals to help them, is that there's sort of two different ways your brain works. One way is the way it works when you're concentrated and focused on things. The other way is like when you're relaxing. And that's like your brain is playing this random game of tennis, just kind of ping-ponging things around. And your brain goes back and forth between this focused and this more diffuse mode. And when you get stuck on things, you know, before you get super frustrated, you need to back away and go do something, anything else, more, you know, mentally relaxing. And that lets your brain go into ping pong mode and it figures out the answer. So when you come back, you can make much more progress and you're not so frustrated. If you teach this to kids when they're young, then when they get to the point of, I hate this, don't make me do this, blah, 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 you actually have, you've reached this point, remember? Okay, let's go do something else, you know, right now and take a little break. And they begin to realize it's okay that reaching that point of frustration is the point to take a break. So anyway, there's much to teach youngsters that can help them for many, many years to come.
בצדק, ברברה אומרת שאין גיל מוקדם מדי ללמוד איך ללמוד, אבל הייתי נזהרת גם מלהמיס על ילדים יותר מדי, לפעמים נותנים לילדים יותר מדי דברים ללמוד ולעשות, ולא משאירים להם זמן קצת לבהות ולהשתעמם, שזה גם מאוד מאוד חשוב. אבל אפשר ללמד כישורים של למידה גם בלי לתת לילדים עוד שיעורים ומשימות. למשל, ברברה מזכירה כאן את הצורך בהפוגות בזמן למידה, כדי להפעיל את מה שנקרא קשב מפוזר, שזה מצב קוגניטיבי שבו לא מתרכזים במשהו בצורה מכוונת. אתה יודע שאני שואלת לומדים, איפה הם מגיעים לרעיונות חדשים? איפה בחיים? מה אתה חושב שרובם אומרים?
שהם מנגנים?
לא. אבל הרוב אומרים שזה קורה במקלחת. נכון? אתה מתקלח וזה, והרבה פעמים מגיעים איזשהו רעיונות משום מקום, שאתה אפילו לא מצפה להם. ובמקלחת באמת לא רק שאנחנו לא עסוקים בלמידה מכוונת וממוקדת, אנחנו לא עושים גם שום דבר אחר שדורש ריכוז. אנחנו משאירים את הטלפונים בצד, לפחות רוב האנשים, אלא אם יש לכם טלפון או שעון עמיד במים או משהו, ואז אתם לא נותנים לעצמכם הפוגה אפילו במקלחת.
ואז תנחומנו.
תנחומנו. אז לפחות שם אנחנו מרשים לעצמנו איזשהו סוג של הפסקה. ולפעמים דווקא ברגעים האלה של מקלחת, שיטוט, מנוחה, אולי גם נגינה אבל שלא דורשת המון המון ריכוז, כי יש כמה סוגים של נגינה, אני לא יודעת איך זה ביוקללי, אולי במשולש, אבל דווקא בזמנים האלה יש מין זמן כזה של דגירה, אינקובציה, שמאפשר לדברים שלמדנו להיות מעובדים, להתגבש, ולכל מיני קשרים חדשים, גם במוח, להיווצר. אז ברברה אומרת, בצדק, שלא כדאי להגיע למצב של ריכוז יתר במשהו מתסכל, וצריך לדעת גם לקחת הפסקה כדי לחזור ללמידה בצורה יותר טובה, וזה משהו שאפשר ללמד כבר בילדות. כן להתעקש, כן להתמודד עם קושי, לא ברגע שיש קושי פשוט לעזוב את הלמידה, אבל לפני שהתסכול נהיה גדול עד כדי כך, עד שפשוט נוטשים את הלמידה, לעצור ולעשות הפסקה, וזה כמובן שיעור לא רק לילדים, אלא גם לנו ביום יום.
איזו תובנה חשובה, גם יש בה משהו קצת קאונטר אינטואיטיבי ללמידה דיגיטלית, כי חלק מהבשורה היום זה שאתה יכול ללמוד מתי שאתה רוצה, אז בערב אני עושה מוק, וכשאני שוטף כלים או עושה ג'וגינג, אני מקשיב לאיזשהו פודקאסט, אבל ברברה אומרת, וכמו שאת מהדהדת, תנו רגע לדגירה הזו מקום, תנו להשהיה הזו מקום, יש לה חשיבות אדירה כדי לייצר למידה. התחלנו את השיחה בדברים שאנחנו למדנו לאחרונה ולא קשורים לתחום העיסוק שלנו, וגם כאמור עשרות מאסטרים ענו על השאלה הזו. בסוף השיחה הפננו את השאלה הזו גם לברברה, בואי נשמע מה היא אמרה.
Oh, okay. Well, I have Duolingo and I am practicing with my Duolingo Spanish and I'm trying to brush up on my Russian, although I'm really embarrassed to kind of say that because I'm well, of what's going on in the world. But I really try to focus on language learning at least a little bit, like 5 minutes. And one thing I should say, and it also reflects back to what I've learned from learners, just that learning something that has absolutely nothing to do with whatever you are really trying to focus on, if you do a little bit of that, you know, sort of add in something that's completely extraneous to learn about, that is so valuable. And I'll give you just a sense of it. The worst professor I ever had in college, he had done this big derivation on the board and he'd made a huge mistake somewhere at the very beginning. And he's standing there in a big huff puff, you know, he'd suddenly realized he'd done this. And so he's trying to, you know, figure out where he screwed up. And the people in the front of the room started saying, talking about a television show. And I was like, well, you know, because, you know, a little snobby here. Yeah, I don't watch television. I'm an intellectual, don't you know? And so they're talking about this television show. And then this guy, the teacher, hears him. He whirls around, puts his hands, you know, and says, I never watch television. And I went, holy cow, if I'm not careful, I could end up like that guy. I mean, obviously not watching television and being really close-minded about it, as I was as well, is maybe not the best idea. So my husband and I started watching television, you know, just a show or two every couple of days. And, you know, over many years. And what happened was when I started trying to create learning how to learn, I knew how to focus visual attention. I've been watching how these shows actually grab your attention. What's the motion? How your vision is guided from one area of the screen to another, and how they can grab you and get you so you're really emotionally involved. And I integrated these kinds of ideas that I didn't even know I was learning into learning how to learn, and the result speaks for itself.
בדיוק כמו שברברה אומרת, כשלא מזלזלים בידע של אחרים, או בידע שנראה לנו מיותר ולא רלוונטי לנו, אלא נפתחים לידע הזה, הידע יכול לחזור אלינו בצורות בלתי צפויות ולא מתוכננות. אני יכולה לספר שבתיכון למדתי קולנוע, ולכאורה אין לזה שום קשר למה שאני עושה היום, אבל בסופו של דבר זה אפשר לי לעשות בעצמי מוק, קורס דיגיטלי, קורס אונליין, הקורס ללמוד איך ללמוד, ופתאום להיות בקיאה במושגים של וידאו. וגם בקורונה, שפתאום התגלה שהכישורים האלה של לעשות וידאו פתאום חיוניים, הם אפשרו לי ליצור תוכן דיגיטלי, באופן די מיידי ובלי המון קשיי הסתגלות. אז סביר להניח שמשהו שלמדנו בהקשר אחד יפגוש אותנו מתישהו גם בהקשרים אחרים. ולכן לא כדאי לחסום את הידע הזה ופשוט ללמוד גם דברים שמוציאים אותנו מאזורי הנוחות המיידיים.
טוב, אנחנו מתקרבים לחלק האחרון. איך אפשר ב-2023 לדבר כל כך הרבה על בינה אנושית, בלי להתייחס לאחותה החורגת ואולי המאיימת, בוודאי המסקרנת, שנקראת בינה מלאכותית? לפני כן נספר למי שלא מכיר, שסדרת המאסטרים של קמפוס אייל, גם השידורים הטלוויזיונים וגם הפודקאסטים, עומדים כבר על למעלה מ-350,000 צפיות והאזנות. התארחו פה בין היתר הפרופסורים והמומחים, אהרון שחנובר, דן אריאלי, יורם יובל, ליעד מודריק, דוד פסיג, הרב בן אילאו, שמעון אזולאי, אדגר קרת, מיכה גודמן ועוד עשרות מרצים ומרצות מובילים שעומדים מאחורי הקורסים הדיגיטליים והחינמיים בקמפוס אייל. גם השיחה הזו היא כמובן רק טעימה קטנה מקורס עשיר ורחב היקף בשם ללמוד איך ללמוד. אם תרצו להעמיק בנושאים שדיברנו עליהם, הקורס פתוח וזמין לכם בחינם בקמפוס.gov.il. נגיד גם שמאחורי השידור הזה עומדים הרבה אנשים יקרים ומוכשרים. תודה רבה לאמיר גירון, דנית בנארי, קננית סבז, צוות ההפקה של הדקנת לחדשנות בהוראה ובלמידה באוניברסיטת תל אביב, עדי, קרן, עידו, סער וריאה. תודה רבה לכולכם. ולסיום, קצת מפחיד אותי, אני חייב להודות, לדבר על AI, לא כי המכונות בדרך להשתלט על העולם, אלא כי סביר להניח שכל דבר שנדבר עליו עלול להיות לא רלוונטי, ממש זמן קצר אחרי שנגיד אותו. ובכל זאת, אי אפשר בלי התייחסות. מהפכת הבינה המלאכותית לא פוסחת מעל הלמידה הדיגיטלית.
אנחנו במהפכה. אי אפשר להכחיש את זה, לא כדאי להתעלם מזה. וכמו רוב המהפכות הטכנולוגיות בהיסטוריה, קשה לדעת לאן היא תוביל אותנו. מה שבטוח בינה מלאכותית תשנה את עולם הלמידה, אין שום ספק. אבל במקום לחשוב איך להסתגל לעולם של בינה מלאכותית, כאילו אנחנו כבר יודעים איך עולם כזה ייראה, אני מציעה לחשוב הפוך. איך היינו רוצים ואיך היינו רוצות שעולם כזה ייראה? איך אנחנו רוצים לדמיין אותו? כי זה לא נכון, לדעתי, שרק אנשי הנדסת התוכנה יקבעו את גורלנו בהקשר הזה. אני חושבת שלמורים, למחנכים, וגם ללומדים וללומדות, יש הרבה השפעה על האופן שבו בינה מלאכותית תשתלב בלמידה שלנו. עכשיו, הסכנה היא ברור שבינה מלאכותית תנוון את היכולות שלנו כלומדים. תגרום לנו להיות לומדים פסיביים, להפיק טקסטים אוטומטיים, כמו שכבר כולנו עושים עכשיו, להסתפק בסיכומים במקום לקרוא ולכתוב, תמנע מאיתנו להיות ביקורתיים ופשוט נהיה פתאים של התוכנה הזאת שנותנת לנו מה שהיא נותנת בלי לשאול שאלות. אבל אני חושבת שאם נשתמש בכלים האלה בצורה מושכלת, יכול לקרות גם בדיוק ההפך. הבינה המלאכותית תהיה כמו מין מדריך או מאמן אישי שמזהה את נקודות העיוורון שלנו כלומדים ויכול לכוון אותנו ללמידה שבאמת מיטיבה איתנו. למשל, אם לחזור ללימודי צרפתית שלי, יש בינה מלאכותית היום שמאפשרת אימון בדיבור בשפה זרה מול מאזין קצת פחות שיפוטי מהצרפתים, שהוא בינה מלאכותית, וזה יכול לעזור ללמוד. ויש גם כבר עכשיו תוכנות שעוזרות להתאמן בקריאה של טקסטים מורכבים, לא כדי להחליף את הקריאה, אלא כדי ללמוד מיומנויות של קריאה. אז בינה מלאכותית יכולה להיות פרטנרית ללמידה ולא תחליף ללמידה. אולי עוד דבר, בנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, אחד הדברים הכי חשובים שאפשר ללמוד, זה איך לשאול מחוללי טקסטים כמו GPT שכולנו מכירים, איך לשאול שאלות טובות. לא רק שאלה אחת שמקבלים את התשובה שלה בלי לחשוב עליה, אלא שאלות, איך לשאול שאלות ואיך לתת הנחיות חוזרות ונשנות שמדייקות את התשובות, כלומר מה שקוראים בעולם הבינה המלאכותית, פרומפטים.
שאגב אחד המקצועות בנסיקה אדירה בעולם בגיוס של פרומפט רייטר, החברות.
כן, לצד זה שכבר אומרים שאולי הדבר הזה לא יהיה נחוץ, מתייתר עוד שנייה וחצי. אז כן, כרגע גם באזור הזה של הבינה המלאכותית מתגלה שהלומדים הכי טובים הם הלומדים שיודעים לשאול שאלות טובות, לא רק את עצמם ולא רק אנשים אחרים, אלא גם את הבינה המלאכותית. אבל האם זה יהיה הדבר הכי חשוב בתחום הזה עד שישדרו את השיחה שלנו? אני לא חותמת על זה, אני בטוח סקרנית לראות.
איזו סגירת מעגל, כי לפני כמה חודשים נכנסתי ל-ChatGPT ושאלתי איזה המלצה יש לך על כלי נגינה שאני רוצה להתחיל ללמוד, ויש לי רק שעה אחת בשבוע להתאמן. הייתה לו תשובה מאוד מאוד ברורה.
משולש. לא, סתם, יוקללי.
לגמרי. ננה, מרתק כתמיד לשוחח איתך, והאמת היא שיחד עם ברברה זה בכלל היה פרק לפנתיאון. תודה רבה לך.
תודה רבה.
המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים אליכם עם קמפוס IL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.